שלום לכם מאזינות ומאזינים. זה לא עוד פודקאסט רגיל. זה לא עוד עסקט שמבקש לספר על חינוך ועל פדגוגיה. הפרקים הבאים מבקשים לתפוס רגע בזמן, להביא קולות וצלילים, תובנות ורשמים, מתקופה חד פעמית, תקופת מבחן גדולה בישראל. בכל מלחמה יש גם סיפורי גבורה. הפודקאסט הזה מבקש לעורר השראה, לתת אור ותקווה, לשתף בסיפורי התקומה של אנשי המעשה, אנשי הרגע, בעלי החוסן והיכולת לברוא מחדש את ההווה ואת העתיד. כאן דפנה גרנית גני, באולפן הנייד, עם האנשים, הסיפורים והמעשים הגדולים של מלחמת חרבות ברזל. האזנה נעימה. שלום רב לכם מאזינות ומאזינים, אני שמחה מאוד שחזרתם אלינו. היום אני מארחת באולפן את ורד ג'רפי, מנהלת מרכז פסגה במצפה רמון ותושבת העיר מצפה רמון, וגם את רותי ביטון שהיא מנהלת יחידת הנוער במצפה רמון, והיא גם ממונה ממלאת מקום של שירותי חינוך וקהילה. והפרק שלנו היום הוא פרק מאוד מאוד מעניין, כי בעצם קרה כאן דבר גדול ומורכב. שלום יקרות, מה שלומכם?
שלום, שלום.
אתם יודעות, הסיפור שלכם הוא סיפור מאוד מאוד מעניין ומורכב. אני מאוד שמחה שהצלחתם להגיע אלינו היום, כי בחיי היומיום בעיר המעניינת והרחוקה מצפה רמון יש 5,700 תושבים, 4 בתי ספר יסודיים ו3 תיכונים. והנה, לאחר השביעי באוקטובר, אז הגיעו 3,900 תושבים מפונים ומתפנים. גם מאזור העוטף עזה וגם מהצפון, גם מארז וגם מקיבוץ אילון, אבל גם מהרבה מאוד יישובים ועיירות, מגוון ערב רב של נשים, גברים וטף. ואתם הייתם צריכות להתמודד עם כל הדבר המטורף הזה, מכיוון שמנהלת אגף חינוך היא תושבת אשכול, ובנה וחמותה נחטפו. אחרי 50 יום חמותה שוחררה, ואחרי 90 יום גילינו כולנו לתדמתנו וצבוננו הרב מאוד שבנה גם נרצח, ולמעשה נותרתם שתיכם בחזית המהלך המטורף הזה, ללא האדם המקורי שצריכה הייתה להוביל את זה. אז איך עשיתם את זה? מה היה?
קודם כל לא רק שתינו, יש גם את מנהלת השפח, ששירות הפסיכולוגי, שהיא חלק מתוך הצוות המדהים הזה, וחמל מאוד גדול בתוך מצפה רמון, שראש הרשות הרכיב, ובעצם החמל הזה היה אחראי לכל התהליך שקרה בתוך מצפה רמון. באמת הוא בנה מערכת מטורפת לטיפול, גם בתושבים וגם במי שהגיע אלינו.
כן, ראש אגף שחק, שירותי חינוך וקהילה, שאלו לצערנו הרב בנה נחטף, והיא לא הייתה איתנו ברגעים האלה, והוא הבין שמישהו צריך ככה למלא את מקומה. הוא פנה לרותי כעובדת רשות וקרא לה לדגל. רותי כמובן נרתמה, אבל הבינה שאת כל הפן הפדגוגי צריכה מישהו שיהיה לידה, והוא הציע אותי. וגם בשיחה קרא לי לדגל, וכמובן שהתגייסתי, כאילו זה היה, אפילו לא הייתה שאלה בכלל.
מה עשיתם? קרא לכם ואמר לכם, ומה התחלתם לעשות?
קרא לנו, ונראה לי שכבר המצב כבר הכתיב לנו מה לעשות. כאילו כבר הגיעו מפונים למצפה רמון, והבנו שמישהו צריך לטפל בהם. הייתה גם מישהי מטעם משרד החינוך, שעבדה איתנו צמוד, היא התמנתה מטעם המשרד לתפקיד הזה, ויחד עשינו מיפוי, לראות מי האנשים שמגיעים, עברנו דרך כל המקומות שהם התאכסנו בהם, זה אכסניות, בתי מלון וכל מיני מקומות אחרים ביישוב, וניסינו להגיע לכל האנשים, עשינו איזשהו שאלון, שביקשנו מהם לדעת מי הם, מאיפה הם מתאכסנים, באיזה ילדים, כמה ילדים יש להם, באיזה גילאים, וככה אספנו את כל הנתונים, ולפי זה ממש התחלנו להבין איך אנחנו נותנים מענים. ואז הרגענו את החמל. החמל...
רגע, יש שני חמלים. יש את החמל חינוך, ויש את החמל היישובי. החמל היישובי כבר בשביעי לאוקטובר, איך שזה קרה, כבר התכנס. אני לא הייתי. אני בכלל הייתי בגני תקווה. וקמתי בבוקר אני שומעת זמזום, לא הבנתי מה זה, במצפה אין בכלל אזעקות, ואני שואלת את חברה שלי מה זה, ואז הבן שלה רץ אלינו בחייל, אומר לנו, כולם ניכנס לממד, אנחנו באים להיכנס לממד, נופל טיל לידינו. וזה היה כזה מוזר, כזה הזכיר לי את מלחמת המפרץ, שגרתי ברמת גן, ואז הבנתי שאני חייבת פשוט לחזור למצפה, לא משנה מה. לקח לנו זמן להגיע למצפה. כשהגעתי למצפה כבר הייתי בחמל הרשותי. ובחמל הרשותי כבר, זה היה פשוט מדהים. אני באתי ופתאום אני רואה הכל מסודר. כאילו, מה זה מסודר? יש כבר אחראי מתנדבים, אחראי זה, אחראי זה, אחראי זה, אחראי זה. והכל כזה עובד לפי איזשהו לוגיקה של ראש הרשות, שבה הוא ממש כאילו קבע דברים, וכולם עבדו לפי מה ש... לפי הכללים והחוקים, וגם כן היה הרבה מקום ליצירתיות, להביא דברים לתוך שולחן, להגיד. והתכנסנו 3 פעמים ביום.
הרגשנו לגמרי שהוא השתלבה.
כן.
הכל היה מתוקתק, באמת.
אני לא חושבת שהיה אפשר לעבור את המערכה הזאת, אילולי הוא. וזה היה ממש ניכר בכל הדברים שעשינו, גם בדברים שאנחנו העלינו כדילמות, אצלנו, אז גם התשובות היו מאוד קונקרטיות, וגם לפעול לפי מה אנחנו חושבות, מה אנחנו רואות, איזה דברים אנחנו רוצים. גם כשבאנו ואמרנו ביום החמישי, ביום החמישי למלחמה, רצינו לפתוח את מערכת החינוך, גם כשבאנו ואמרנו את זה, אז כאילו, ואמרנו למה אנחנו חושבות, במצפה אנחנו היינו ממש ירוק, למה אנחנו חושבות את הדברים והכל, אז כאילו, הוא עמד ככה.
נתן את ברכתו.
כן, נתן את ברכתו, וממש כאילו זה היה, תתחילו... תעשו את מה שאתם חושבות לנכון, כל עוד זה עומד בכללים ובחוקים.
ואז התחיל חמל החינוך.
כן.
ואז בנינו חמל למערכת החינוך עם כל מנהלות המחלקות באגף שירותי חינוך וקהילה, והיינו מתכנסים ממש כל יום. בהתחלה זה היה מפגש יומיומי, היינו נפגשות ב-9 בבוקר, אם אנחנו ככה פורטים מי ישב סביב השולחן, אז אמרנו שיש את הנציגה של משרד החינוך, יש לנו את מנהלת אגף של הגיל הרך, מנהלת קידום נוער, הקבסיות, מי עוד היה איתנו?
כל החבר'ה של משרד החינוך.
המזכירה של האגף, מנהלת הרכש, היינו צוות...
קבוצה גדולה של אנשי רשות ואנשי חינוך.
מוזר, אבל כולם נשים.
לא כל כך מוזר, דווקא הגיוני.
כן, אז אני אומרת, הקבוצה הזו שהתכנסה, כי אנחנו, כמובן, הקטע של המיפוי ניתן ל...
אז עשיתם מיפוי, עשיתם מיפוי, ובעצם יצרתם כאילו עכשיו מסד של נתונים, ואתם יודעים כמה אנשים, באיזה גילאים, ומה הצורך שלהם.
פחות או יותר, הכל היה משתנה כל הזמן, זאת אומרת, פתאום מגיעה משפחה, הולכת משפחה, פתאום מגיעה זה, כאילו, הכל היה ככה דינמי. מאוד. וגם לקח זמן לאנשים להבין אם הם בכלל רוצים להירשם לתוך הדבר הזה, כי לא בטוח שהם יקבלו באמת את המענה הרצוי להם באופן כללי. אבל כן יכולנו להבין פחות או יותר מה קורה לנו מבחינת כמות האנשים. גם תחשבי שהמוסדות שלנו הם מוגבלים, הם לא יכולים להכניס את כל הילדים והנוער שמגיעים לתוך המוסדות שלנו. וגם לא ידענו איך משרד החינוך, איזה החלטות הוא יחליט. אז בהתחלה פתחנו את הגנים ואת בתי ספר עד 13:00, כשהמפונים לא היו בפנים, וביחד עם המתנס ויחידת הנוער פתחנו מתחמים לילדים, וכולם יכלו להגיע למתחמים, כל המפונים יכלו להגיע למתחמים עם משפחות, חלק ילדים. לא היה נניח מצב שבו ילדים מגיעים וההורים משאירים אותם והולכים. ההורים ביחד איתם. גם ההורים עצמם, לדעתנו, היו צריכים את הרגע הזה שהם יכולים לבוא ואפילו לשחק עם הילד ולראות שהילד שלו בסדר. גם לא כל כך מיהרו לשחרר את הילדים שלהם מהפחד. אז גם פתחנו ביחד עם המתנס מתחמים, וגם אלינו מתחמים מפוזרים בתוך הרשות. הנוער... היה מפוזר בתוך הרשות, עם איזה 8 או 9 מתחמים מסביב, והם בעצם הפעילו כל מיני פעילויות. היו שעות מוסדרות.
הפגה, כן, המענה הראשוני זה היה בדיוק פעילויות הפגה. עד שהתחלנו לבדוק בתוך מערכות החינוך, עשינו איזשהו מיפוי, כמה ילדים אנחנו יכולים לקלוט, כמובן במשאבים הקיימים, ולפי זה ידענו כמה ילדים קלטנו לתוך המסגרות, וכמה היינו צריכים לבנות מסגרות תוספתיות. מסגרות נוספות כדי לתת לכמה שיותר ילדים מענה. ולאט לאט המסגרות ההפגתיות האלה נסגרו, והתחלנו לשלב ילדים בתוך בתי הספר, כל, על פי כמובן גם דרישה של ההורים.
וגם המאפיינים
וגם
של המאפיינים, בית הספר.
בדיוק. וכמה בית הספר יכל גם לקלוט. יש הורים שרצו דווקא את בית הספר הדמוקרטי, כי זה מאוד מתאים לאג'נדה החינוכית שלהם. אז כמובן היינו קשובים להם, אבל היינו צריכים כמובן לבדוק שבמקביל יש אפשרות לתת מענה לאותם ילדים. כשבמקביל אני רוצה להגיד שגם משרד החינוך דאג לציוד בשפע. אם זה מחשבים, כאילו מחשב לכל תלמיד שהגיע, אם זה ציוד משרדי, תיקים וקלמרים ומחברות כמעט כל מה שהיה צריך.
וואו.
כן, אני חושבת שזה...
מדהים.
כאילו לא היה חסר, ואני רוצה להגיד שעד היום אנחנו...
משופעים והכל בסדר.
כן.
היו גם המון תורמים, המון המון תורמים מבחוץ, שהביאו... כל המערך שמצפה בנתה, המערך הלוגיסטי, היה מטורף, מלא מתנדבים, גם נוער, גם מבוגרים, גם צעירים, שלקחו אחריות מלאה, על כל הנושא של הלוגיסטיקה, ובעצם, והייתה את המנהלת של ההתנדבות הקהילתית, מטעם המחלקה לשירותים חברתיים, שהיא הייתה אחראית על כל הנושא הזה, ובעצם פתחו מתחמים של בגדים, של הנהלה, של אוכל, נפתחו 4 מטבחים במצפה רמון, שבישלו למפונים אוכל.
והכל בהתנדבות.
הכל בהתנדבות.
והכל תרומות, כאילו זה משהו ש...
תרומות מטורפות, מטורפות ממש. זה היה מדהים לראות.
וגם זה נתן לנו, כן, כמערכת מוטיבציה. חינוך, נתן לנו גם כן איזשהו מענה להרבה דברים שהיינו צריכים.
שהייתם צריכים בלי קשר, לפני המלחמה, או ספציפית במצב שנוצר?
גם וגם. כי אם למשל הייתי צריכה עכשיו, שם דוגמה, חדר מחשבים שלם... הלך לנו, הם פשוט הביאו לנו, הם לא שאלו שאלות, אמרנו שזה לטובת הבית ספר הזה, אבל זה בית ספר שקלט ילדים, ואם לא יהיה לו את השבעה מחשבים האלה, אז בעצם לא יהיה לו בכלל, אז הם הביאו מחשבים.
אז וכאילו... זה הממשקים שיצרנו, עם כל מה שקרה במיץ וכל הטוב הזה, שזה יכל גם להיכנס לתוך המערכות, כל מיני דברים שהיו חסרים.
הרבה אנשים טובים היו מעורבים בזה, בתוך היישוב, אני גאה להגיד, שאני הייתי חלק מהמכלול הזה, אבל אני חלק מאוד קטן מהמכלול הזה. יש מכלול ענק, ענק, ענק של אנשים, מאות אנשים שהיו בתוך זה, שעבדו ימים ולילות, שעשו הכל
מצפה כדי
שיהיה, בדיוק, שעשו הכל כדי שיהיה למפונים ולמתפנים ולתושבים הכל. וזה היה ממש, ממש חשוב. גם ראש המועצה מההתחלה אמר, אסור לנו לשכוח את התושבים. התושבים הם המארחים. בדיוק, אז למשל, סתם דוגמה, למשל במתנס, אם אתה רוצה, אם מגיע מופיע, אומן רוצה להופיע, אז ההופעה נעשית על הדשא במתנס.
כולם מוזמנים.
לא בתוך המתחמים של המפונים, אלא
שזה לכלל התושבים. אם המפונים רוצים במתחם שלהם, אז הם צריכים לדאוג להגברה, לדברים וזה, זה לא זה. אם זה רשות, זה כולם, וכולם עושים, וגם מצפה היא קטנה, לא צריך, כשאתה עושה את זה על הדשא, כולם יכולים ליהנות מזה. כשאתה עושה את זה במקום מסוים, אז רק המפונים נהנים מזה. וגם זה קצת, לא יודעת, זה רגיש ולא רגיש בעיקרון, אבל מצד שני, כשהיה את המקום שבו רצו את הפרטיות שלהם, את המקום שלהם, הם קיבלו אותו. הם קיבלו את המקום הזה, ונתנו להם את המקום הזה, ובאמת כאילו דאגו להם לכל. למשל, לארז היה מאוד חשוב.
קיבוץ ארז, תושבי קיבוץ ארז.
כן, היה מאוד מאוד חשוב, שיפתח להם בית ספר נפרד, שהם יוכלו שנייה לאסוף את עצמם לתוך הבית ספר.
וגן
באמת,
ילדים גם.
וגן ילדים ומעון והכל. אז באמת כאילו, הכל ניתן להם בצורה מאוד מסודרת.
בהתאם לצרכים שלהם.
בהתאם לצרכים שלהם, ובעזרה מלאה, וכולם, כולם התגבשו לתוך הרעיון הזה. כאילו, תחשבי, לקחנו חלק מתיכון השלום. אז זה אומר להעלות את כל תיכון השלום למעלה, וכל הילדים להצטמצם. ואין את הפריבילגיה שהייתה להם לפני כן. והתיכון יקריב הרבה בשביל הדבר הזה, כדי שיהיה לארז ממש ממש נוח. הם גם קראו לבית ספר אמירים על שם איש כיתת כוננות שלהם, שנרצח. שזה היה מאוד מרגש, שנרצח, שזה היה מאוד מרגש, הילדים בחרו את השם, וזה היה מאוד מרגש. ובסוף, המטרה, קודם כל למדנו על, על, על מצפה, שמצפה חזקה. מצפה חזקה. ויש לנו הרבה כוחות, הרבה אנשים טובים, והרבה כוח, ולא תמיד אנחנו צריכים להישען על המדינה בקטע הזה. כסף כן, שיביאו לנו כסף. אבל מבחינת כוח אדם, מצפה מדהימה, אין עליה בעולם. אין.
משפט שראש המועצה שלנו אמר, באחד המפגשים של החמ"ל, זה שבמלחמה הזו, הטוב הוא עצם והרע הוא עצם. כאילו הרגשנו את זה ממש ממש חזק, כאילו משני הכיוונים. כאילו האנשים הטובים כאילו נתנו, פתחו את הלב ועשו דברים מדהימים, והצד השני כאילו הרגשנו גם אותו.
מה זאת אומרת? מה זה הצד השני?
הצד כאילו הרע הוא עצם. כאילו הרגשנו את אלה שרגילים לשבת על הגדר ופחות להיות מעורבים ולעשות. הרגשנו גם את זה, אבל לשמחתנו, הטוב שהיה הרבה יותר גדול, הוא השפיע. וממש הרגשנו את זה בכל המערכות.
אתם בעצם מספרות לי פה סיפור שהוא הצלחה, למרות הנסיבות הכל כך מורכבות, ונקודת פתיחה מאוד מסובכת.
אז אני רוצה להגיד בהקשר הזה, של סיפור הצלחה, כאילו את מגדירה את זה ככה, אבל אנחנו חושבות שאחד הדברים שעזרו לנו, כאילו להגיע למצב הזה, זה שיצרנו איזושהי סתירויות, יצרנו יציבות, כל הסיפור של השותפות הזו שנוצרה, שאחד בשביל השני, נראה לי שזה ממש ממש תרם לדבר הזה. עד היום אנחנו ממשיכים בזה, ואנחנו מנסות ככה להמשיך ולהחזיק את הדבר הזה, והסדירויות קיימות, אמנם קצת ריווחנו אותם, אבל הבנו שזה מה שיוצר את היציבות במערכת, ואנחנו ממשיכים עם זה, וכל המפגשים של המנהלים שמתקיימים, מתקיימים כמו שהיו, והיו פעמים שיותר בגלל המלחמה. היום חזרנו למצב שהיה קודם, וכן, יש איזושהי תחושה כזו של יציבות ביישוב.
אתם יודעים שאנחנו מסתכלים על משבר, אז אנחנו יכולים לחלק אותו לשלושה חלקים. כאילו יש את השלב הראשון של המשבר הכאוטי של איפה הם ישנו ואיפה הם יוכלו ומטבחים ומתנדבים. אחר כך מדברים על שגרת חירום, כאילו השלב, מה שנקרא, בשלושה שבועות אחרי. כבר הבנו איפה הם יוכלים, אנחנו כבר יודעים מי נמצא ועשינו את המיפוי, ועכשיו אנחנו כבר מנסים לחשוב איך נותנים להם איזשהם פתרונות הפגתיים, או איך מארגנים את סדר היום, ולאט לאט יוצרים סדירויות יותר מבוססות ויציבות. ואתם כבר היום, אנחנו נמצאים שלושה חודשים אחרי, כבר בשלב החדש, בשלב של הסתגלות למצב החדש.
אני חושבת שאנחנו עוד הרבה לפני כן ככה. כאילו, הסדירויות שלנו, או בכלל, העבודה בתוך הרשות, אני לא הרגשתי שיש כאותיות, אני הרגשתי דווקא שהכל מאוד מכוון, מטרה. וכל החמ"ל הרשותי עשה עבודה מדהימה, שכבר בהתחלה ידענו לאיזה כיוונים זה הולך, ידענו, יש הפתעות, יש הפתעות ויש הכל, אבל היה סדר, ידעו מה עושים, ואם היה קושי, טיפלו בקושי.
אז איך עשיתם את זה? איך היה לכם פעם תרגילים, מקדימים, תרחישים, איך כל אחד ידע את התפקיד שלו?
היו תרגילים, תרחישים והכל, אבל את יודעת, כשזה קורה בזמן מלחמה, את לא חושבת על זה באותו רגע, אלא את עושה את מה שהלב שלך מרגיש, וגם יש יד מכוונת, בשביל זה יש את החמ"ל הרשותי, ואת ראש הרשות, שהם מכוונים לאיזה כיוון זה הולך, וכל אחד מהחמ"ל הזה עשה עבודה מדהימה.
יש למי לפנות.
כן,
זה הרד. אין מצב שקורה משהו ואנחנו, אין לנו כתובת.
כן, וזה היה מדהים, בגלל זה אני אומרת לך, אני לא הרגשתי שאני חיה בתוך כאוס, אני הרגשתי שאני חיה בתוך סדר, והסדר היה גם במחלקה שלי, כאילו מחלקת נוער, גם במחלקה שלי היה את הסדר, וגם במחלקת, וגם בפסגה היה סדר, וגם בכל דבר כן היה סדר, למה? כי אנחנו, התפקוד שלנו המשיך, אני יכולה להגיד לך על הנוער, שבת בלילה כבר התקשרו אליי, מה קורה? לאן מתעדבים מחר? מה עושים מחר? איך עושים מחר? וזה היה מדהים לראות את זה ולראות את ההירתמות שלהם והכל. אני הגיעה להגיד, יש לי 500 בני נוער ברשות המקומית, מתוכם 200 התנדבו כאילו כבר ביום הראשון או השני, כבר ראינו את הנחיל שלהם, בלי אישור משרד החינוך, סליחה, אני אגיד את זה, סליחה, עד שמשרד החינוך התעורר בקטע של ההתנדבויות, לקח זמן, אצלי כבר התנדבו. הם בכלל לא חשבו על זה, וכאילו הורים, הורים כאילו שלחו את הילדים שלהם, אפילו לא שאלו אותי, כיתה ז', כיתה ח', כיתה ט', מה מותר, מה אסור, לא עניין אותם, שלחו אותם אלינו להתנדב.
מה, איזה דברים לדוגמה הם התנדבו בימים הראשונים?
גם בהפעלות של מוסדות, גם לראות מסביב, גם לעזור לנו קצת במיפוי, לעבור בין המלונות, לפתוח את החדרים. החדרי פעילות כבר נפתחו ביום השני או השלישי. גם הפעלות על הדשא של המתנס. תראו, הרבה אנשים ממש פחדו לצאת. אני אומרת, זה לא משהו שהיה יום שהם היו לבד על הדשא. וזה בסדר. אבל לפחות הם היו. הם חיכו שם לילדים והיו שם, וככה זה היה, אמרתי לך, פתחנו שמונה מוקדים שונים ברחבי מצפה רמון, והם היו שם. וגם אם הגיעו ילדים וגם אם לא הגיעו ילדים, היה להם חשוב להיות. וזה חלק מזה, זה חלק מלבוא ולהגיד, אני חלק, אני רוצה להתנדב, זה חשוב לי. אני יכולה להגיד לך ששכבה, חלק משכבה י"ב, סרבה לחזור לבית ספר. הם לא חזרו בשבועיים שלוש הראשונים אפילו, לדעתי.
שבועיים שלושה הראשונים.
שלושה הראשונים, הם לא חזרו. הם חזרו רק אחרי שסגרנו את המתחמים של המפונים.
של הלוגיסטים.
לא, המתחמים של המפונים. המתחמי פעילות. כי הם כבר נכנסו לתוך המסגרות שלנו, המסדות שלנו, אז כאילו ברגע שעשינו את זה, הם חזרו בחזרה ללימודים, וגם לא, הם חזרו בהתניה, שהם רוצים להתנדב, שהם רוצים לעשות דברים, שישלחו אותם, ואז באמת התיכון, כל יום כיתה אחרת הלכה והתנדבה במקום אחר, אם זה במחסן הלוגיסטי, המחסן הלוגיסטי היה מרים אליהם טלפון, אומר, תקשיבו, אני צריך למחר, כך וכך, כך וכך, והיו מקבלים את זה.
זאת אומרת שנוצרה איזשהו הבנה שהעיר כולה מתגייסת למהלך, וצריך לעשות שיתופי פעולה בין הגורמים השונים בעיר, כן. תוך כדי שימוש לפי הצורך בילדים, בנוער, במי שצריך.
כן.
לגמרי.
אני חושבת שכולם הבינו את הכוחות שלהם. כולם הבינו את הכוחות שלהם בתוך כל התהליך הזה. וגם התיכון עצמו הוא תיכון שמעודד מאוד מעורבות חברתית, גם לאורך השנה. אז קל לעשות משהו כשאתה מעודד את זה לאורך כל השנה. אז גם פה הם שמו בזה דגש, כי הם הבינו שזה חשוב מאוד לנוער.
אני רוצה לשאול אתכם משהו. אתם בעצם מונתם או התמנתם, או אני לא יודעת את כל השלבים הבירוקרטיים של הדבר הזה, אבל בעצם הייתם צריכות גם להמשיך בתפקיד המקורי שלכם, להמשיך להכשיר את הצוותי חינוך בפסגה, להמשיך לעבוד עם הנוער, וגם לעשות את התפקיד השני. ואני גם שומעת שאתם מפסיתם את הכל ביחד. אז איך היה לעבוד ביחד, כאילו, זאת אומרת, כל אחת יש לה גם תפקיד משלה, גם תפקיד נוסף, וגם התחלה לשתף פעולה.
אני חושבת שדווקא הסיפור הזה העצים, ויצרנו ככה ממשקים בין העבודות שלנו, המקוריות, לבין התפקיד הזה שאנחנו ככה התגייסנו אליו. אני קוראת לזה התגייסתי לתפקיד. אני חושבת שנוצרו אפילו כל מיני מהלכים שעשינו ביחד, כמו שאמרנו, אוקיי, עכשיו מה הצוות צריך? מה הצוות החינוכי צריך, הכי צריך עכשיו? אז אני עם הכובע של מרכז פסגה, רותי עם כל המדריכים שיש לה, שגם כן זקוקים לחוסן, אז אמרנו, אוקיי, אז אנחנו עכשיו הולכים לעשות מהלך לחיסוק החוסן של הצוותים, ובואו, ואז שלחנו להם כל מיני אריזות שי וברכות, ואחר כך יצרנו איזושהי סדרה שקראנו למשיב הרוח, אחת לשבוע, שמגיעים אנשי חינוך, גם של מצפה וגם האורחים, נפגשים ביחד, סביב כל מיני נושאים שמחזקים את החוסן, וכל האנשים שמגיעים למפגשים האלה, הם בעיקר אנשים שנמצאים באקוסיסטם שלנו, שאנחנו כל כך רוצים לחזק. אז הכל התחבר, כאילו זה היה, ועדיין אנחנו כאילו עושים כל מיני דברים, כמו למשל שאנחנו שולחים איתם האגף, מכתבים, למורות שהבעלים שלהם מגויסים, עם שובר של פיצה.
מורות, מדריכים, משפחה. מורים.
לכל צוותי החינוך, כן. הפורמלי והבלתי פורמלי.
אתם יודעות, מצפה בשנתיים, שלוש, לא יודעת, בשנים האחרונות, הגיע לכותרות לא כל כך כסיפור הצלחה. זאת אומרת, הגיע לכותרות מזוויות קצת מורכבות, כל מיני הפגנות של שתי אוכלוסיות אחת נגד השנייה, או...
נעלם. כל הדבר הזה לא קיים. כאילו, צריך לראות את מצפה היפה, את הייחוד. לא הרגשנו... כהוא זה, את הדבר הזה הרגשנו.
להפך, כולם היו שותפים.
במרכזים הלוגיסטיים צריך לראות את אלה חופשי כיפות, ואת אלה שבאים מהשנטי, ומכל הסוגים וכל המינים, יד ביד, כאילו הכל כלא היה. והלוואי
שזה ימשיך.
שזה יהיה היום שאחרי.
מדהים.
ימשיך.
תגידו, ואם נסתכל על, נמשיך רגע את הראייה שלך כלפי העתיד, אז במצפה רמון, המצב הדמוגרפי תמיד היה אתגר, נכון? תמיד היה, אתה יודעת, זה שיש הרבה, מקום בבתי ספר, זה כי הם לא מלאים, זאת אומרת, עד השישי לאוקטובר נקרא לזה ככה. מה אתם חושבות עכשיו? אתם מרגישות שאנשים ירצו להישאר, שזה שינה משהו?
אני חושבת שיהיו כאלה שירצו להישאר. כאילו יש כאלה שכבר אנחנו יודעים שהעתיקו את הכתובות שלהם למצפה רמון, והם דווקא לא מהמקומות שבהם היה אסון. אבל העתיקו את הכתובת למצפה רמון, ובמטרה לגור במצפה. ויש כאלה שגם בחרו להישאר עד סוף יוני, עד סוף שנת הלימודים, ואולי אחרי זה לחזור לבתים שלהם.
אני חושבת שגם היתרון, אמנם הקטע הדמוגרפי הוא באמת בעייתי, אבל היתרון במצפה שיש איזשהו שקט, יש איזשהו רוגע שנראה לי של אלה שהגיעו אחרי הטבח הזה, פתאום יש להם רוגע, כאילו שאין את האזעקות ושיש שקט, יש להם חוויה טובה, ונראה לי שהחוויה הזו אולי גם תעודד אותם להישאר, הלוואי, שככה אולי, אתה יודע, מהלימון יצא לימונדה, אז לפחות נרוויח עוד כמה תושבים.
טוב, אני חושבת שזה באמת סיפור הצלחה, וזה מאוד מאוד משמח אותי לשמוע שהמחלוקות ככה, כמו מיקרוקוסמוס של מה שקרה במדינה, הוסמו רגע בצד, גם אם זה רק לכמה רגעים, או רק לשלושה חודשים.
אני רוצה להוסיף שגם בחינוך החברתי-קהילתי, מנהל המחוז של מנהל חברה ונוער היה שותף מלא לכל ההחלטות ולכל הדברים שאני עשיתי כמנהלת יחידת נוער, וגם המפקחת הרשותית שלי שהייתה שותפה להכל, ובאש ובמים, כאילו אני מדברת לך על להתקשר אליהם באמצע הלילה, להבין דברים, לעשות דברים, רעיונות וזה, כאילו הם היו ממש בתוך זה, ואני באמת רוצה להגיד להם תודה.
שזה גם דבר מאוד מאוד מעניין, בעצם שזה גם משהו שאני שומעת אותו בהרבה מאוד מהפרקים, משהו כזה שמדבר על הסרת המחיצות, הסרת הבירוקרטיות, כולם מבינים את גודל השעה.
אף פעם לא הייתה לי בירוקרטיה איתו, כאילו עם מנהל המחוז של מנהל חברה ונוער, הוא איש מאוד, הוא איש שטח,
אולי בחיי היום לא היית מתקשרת אליו ב-11 בלילה.
בטח שכן, אם אני צריכה משהו וזה בוער בי, בטח שכן, זה בדיוק המקום שלנו, הדלת הפתוחה הזאת שתמיד הייתה לנו איתו. גם כשהוא היה מפקח רשותי שלי, במשך כמעט 7 שנים, אם לא יותר, וגם היום כשהוא מנהל המחוז, הוא לא שינה את הדרך שלו, וזה החלק הכיפי. זה לבוא ולהיות חלק.
יש לכם אולי תובנות על תפקידה של מערכת החינוך בעת הזו? בעקבות ההתנסות המאוד מאוד מעניינת שהייתה לכם בשלושה חודשים האלה?
אני חושבת שהתובנה שלי הכי גדולה זה כדי ליצור יציבות, צריך שיהיו סדירויות, צריך שותפות. אלה הדברים שלדעתי שמרו לנו על שפיות, והדבר הכי משמעותי זה להיות כל הזמן בעשייה. היינו כל הזמן בעשייה. באמת, היינו מהבוקר עד הלילה, כאילו כל היום. והיינו פחות בחדשות, והיינו פחות בכל הדברים הנוראים האלה שקוראים לסייל, לא בגלל שלא רצינו להיות שם, אלא כי זה באמת שמר לנו איזושהי שפיות, ונראה לי שזה הדבר הכי חזק.
אני, התובנה הכי גדולה שלי, זה שהחינוך החברתי-קהילתי והחינוך הפורמלי חייבים להיות יד ביד לאורך כל השנה, ולא רק בזמן חירום. כי אם אנחנו נעשה את זה כל השנה, החירום הוא יהיה פיפס בשבילנו. ממש.
אני רוצה גם להזכיר את מנהלת השפח, השירות הפסיכולוגי, שהייתה איתנו לאורך כל הדרך.
באש ובמים.
שזה באמת, היינו שתינו, והיא הייתה הזרוע השלישית, שנראה לי שנושא החוסן היה, גם לנו היה חשוב כצוות, וגם איך לדאוג לצוותי החינוך ולתלמידים ולכל מי שנמצא במצפה.
וגם הליווי שלה אותנו.
נכון.
לאורך כל הדרך. זה לבוא ולתת לנו ראייה קצת אחרת לדברים שאולי נראים גדולים, או לפעמים לא ניתנים לפתרון, ואז לבוא עם פתרון אחר מבית אחר. ובלי קשר שידע מאוד מעניין, וכיף להיות איתו.
אז בעצם אחד האתגרים הגדולים זה להמשיך לנהל את המערכות האורגניות שאתם אמונות עליהן בחיי היומיום, וגם לנהל את האתגר החדש הזה. אז מה קרה עם הצוותים שלכם? מי ניהל את הצוותים שלכם?
אנחנו ניהלנו את הצוותים שלנו, אבל הצוותים שלנו הם כל כך מדהימים, שהם היו מסוגלים לקחת על עצמם את ההובלה של התהליכים שקורים בתוך, אצלי זה בתוך יחידת הנוער, ובעצם להיות במקומות שצריך אותם, וזה מדהים היה לראות אותם, ובלעדיהם לא הייתי יכולה לעשות את התפקיד הזה, ולי, כאילו, יחידת הנוער עובדת מהבוקר עד הלילה בלי קשר, אנחנו גם בבתי ספר, אנחנו גם אחר הצהריים, ולהבין שאף אחד לא בעצם עושה לי חשבון, ולא אומר לי על הזמנים ועל השעות, אלא כולם רתומים למטרה אחת, זה מדהים, ואני חייבת להודות להם, כי הם האנשים שנמצאים איתי, הם השותפים שלי האמיתיים, הם השותפים שעוזרים לי לעשות את מה שאני עושה היום.
אז כמובן שגם אני רוצה להודות לצוות שלי, לצוות הפסגה. אמנם הוא קטן, אבל לגמרי הם הצליחו להחזיק את הדברים שאנחנו עושים, ולא רק להחזיק, אלא לייצר גם דברים חדשים בזמן הזה, וכל דבר וכל רעיון שהיה עולה, הם כאילו לגמרי נרתמו, ויאמר לזכותם שבאמת גם בנוסף לכל, הם גם התנדבו ועשו דברים נוספים, וכל פעם שהם היו, ושהם רואים אותי, שאני עסוקה בהמון המון דברים, הם שחררו והמשיכו להריץ את כל מה שאנחנו
בעצם עושים. בעצם, עוד אחד מהלימונדה הזאת שאת הזכרת מקודם, שאנחנו ככה מתבוננות על הסיטואציה המאוד מורכבת הזאת, זה גם העצמאות הזאת וההבנה של הכוחות שאנחנו מנהלות. זאת אומרת, מי נמצא איתנו בצוות, מה הם יכולים לעשות גם שאני הולכת ו... פתאום לראות אותם.
ויש על מי לסמוך.
אגב, גם בצוותים המקוריים וגם בצוותים הקיימים. זאת אומרת, לדוגמה, אם אני מסתכלת על רכזת הגנים, אז כאילו, הייתה לה אוטונומיה מוחלטת לעשות את הדברים, וזה היה מדהים. היא פשוט עבדה על הגנים, ועשתה את מה שהיא צריכה לעשות עם הגנים. וככה זה כל אחד מתוך המחלקת חינוך. לקח על עצמו את האחריות, הקבסיות לקחו על עצמם אחריות. הקבסית חזרה, באה מחופשת לידה, כדי לקחת חלק, לסייע לנו ולקחת חלק בתוך הדבר הזה, וזה מדהים לראות את זה.
הגדלת כי... ראש באמת יוצאת מן הכלל.
כן, וכל אחד בעצם צריך לנהל את המחלקה שלו ולעבוד איתה מההתחלה ועד הסוף. וזה הדבר היפה לראות, ואולי גם זה משהו טוב שיצא מתוך הרע הזה. קשה להגיד את זה, אבל...
אבל איך אפשר בעצם לגרום לאנשים להישאר בהגדלת ראש לאורך זמן? זאת אומרת, שואלת אתכם רגע בתור מנהלות מנוסות, לא שנה, לא שנתיים, כבר ניהלתם הרבה צוותים בחיים שלכם. אז כשיש איזה רגע אמת כזה, וכולם בטירוף, וכולם נרתמים, וכו וכו. אבל איך אפשר להמשיך, כאילו, את האנרגיה הזאת, לא באינטנסיביות, כן? אני לא מדברת על האינטנסיביות, אני מדברת על הגדלת ראש כתפיסה.
אני בעיקרון מאמינה בזה לאורך כל השנה. כאילו, וגם ורד כזאת, אגב, פשוט, היא באה ממקום אחר, אבל אנחנו בקטע הזה ממש אותו דבר. הקטע של העצמה של הצוותים שלנו, הוא חייב להיות קיים. אם זה אפילו בלהכין להם מרק, אם זה אפילו בלפנק אותם במשהו, אם זה לעשות פעילות צוותית, למשל לחמל עשינו פעילות צוותית ביחד, ודאגנו...
הפגתית.
הפגתית כזאת, ולהיות ביחד. אצלי זה בשגרה, כל שבוע יש פעילות לכל הצוות ביחד, וזה חשוב, כי ככל שאתה שומר יותר על הצוות שלך, אז ככה גם הצוות ישמור עליך וישמור על הקיים. וזה גם בקטע של התנדבות באופן כללי. אם אתה עושה לצוות המתנדבים שלך דברים לאורך כל השנה, אז אתה תראה אותם כל הזמן, כי אתה דואג לשמר אותם לאורך כל הדרך. שימור מתנדבים זה דבר קיים, ושימור צוות זה דבר עוד יותר שהוא חובה לעשות לכולם.
שימור מתנדבים, את יודעת, זה ממש, נקרא לזה, תת נושא בתוך ניהול.
כן.
זאת אומרת, אני חושבת שזה דבר מאוד מאוד מעניין שאנחנו כבר למדנו בכל הדיסציפלינות על ניהול ועל יזמות ודברים כאלה. אנחנו כבר יודעים הרבה מאוד כאילו איך לנהל אנשים מכל מיני סיטואציות. אבל פה יש סיטואציה אחרת, פה יש כאילו גם כמות מאוד מאוד גדולה, כמו שסיפרתם לנו שפתאום הגיעו מאות אנשים ורק רצו לעזור, ומאות תורמים ולנהל את כל המהלך הזה, נדרשת פה באמת תפיסה ניהולית מאוד מעניינת, גם לשמור עליהם לאורך זמן, אבל גם לארגן את כל האנרגיה הזאת.
אז קודם כל זה מתחיל בראש הרשות שלנו, שיש לו את זה, והוא מודלינג לכולנו, במערכות שלנו. אני חושבת שהוא עשה את זה, ואנחנו גם כן, במערכות שלנו, אנחנו גם מנסים לייצר לנו גם כן איזושהי מערכת קטנה, שיודעת לשמור על זה. והגדלת ראש, אני חושבת שאנשים, גם רותי, כאילו אנחנו, יש לנו בעצמנו ראש גדול. אז אנחנו גם מודלינג לצוות שלנו. נראה לי שזה משהו שהוא מחלחל ועובר, והלוואי שהוא ימשיך לחלחל הלאה והלאה.
בחודש שעבר למשל עשינו ערב למתנדבים, והיה שי לכל מתנדב, שהשי הזה הוא בעצם עודד את הבתי עסק במצפה רמון, את כל
פרגן
להם לכל המסעדות, אז נניח כל אחד קיבל שובר של 50 שקלים במסעדה שהוא בחר. אז גם בעצם זה עודד את העסקים למחירה, וגם היה ערב מאוד מוצלח של, שבו אמרו תודות והייתה הופעה בסוף. והדבר הכי חשוב מבחינתי זה שזה צריך להיות בשגרה שלנו. כל הנושא של שימור מתנדבים ושימור צוותים צריך להיות בשגרה שלנו.
אבל זה אני חושבת שיאמר לזכות מצפה שיש את זה, יש תפקיד כזה, יש תפקיד כזה שרכזת מתנדבים. אני נמצאת בקבוצה הזו של המתנדבים של מצפה, אז זה משהו
זה עובד לאורך כל השנה.
זה נכון להתעצם בתקופת המלחמה, אבל זה משהו שהיה קיים, כאילו התשתיות היו קיימות, וזה אני חושבת יתרון, וזה יאמר לזכות מצפה שהיא באמת
נערכה לזה. אתם חושבות שהמיקום הגיאוגרפי של מצפה הוביל אותה להתנהל בצורה כל כך מוצלחת כמשק אוטרקי?
לדעתי כן, לדעתי יש בזה משהו.
בטח.
זה שהיא יישוב בפני עצמו, צריך לייצר את הכל בזכות עצמו, הוא לא יכול להתבסס על מקומות אחרים, והכל זה תוצרת מצפה.
וגם במצפה יש מלא אנשים מוכשרים, מדהימים. אני למשל מעדיפה לעבוד עם אנשים ממצפה רמון. זאת אומרת, אם אני צריכה לעשות סדנאות, פעילויות, דברים, אני אקח אנשים ממצפה, אני לא אוהב אנשים מבחוץ. יש לי פה כל כך...
יש לנו הון אנושי
מטורף. כן, הון אנושי מטורף. למה להביא מישהו מבחוץ? וגם, את יודעת, הם לא שוחטים אותנו בתקציבים. כאילו, אני אביא גם מישהו לבאר שבע לסדנת שוקולד, יבקשו ממני 4,000 שקל, על מה? על מה? ופה זה אחרת, ופה אני יכולה לעשות תהליכים, יש לי את הבן אדם בבית, אני יכולה לעשות את התהליכים, הוא פתאום רואה את הבנוער, הוא פוגש אותו בסופר, הוא פוגש אותו, זה עולם אחר לגמרי, וזה מצפה אהובתנו, כאילו, זה מקום שבחרתי לחיות בו, גדלתי בו, עזבתי, וחזרתי מבחירה שלי, ובחרתי לחיות בו, ולגדל בו את הילדה שלי, ולהמשיך לחיות בו, אני מאמינה במה שקורה במצפה רמון, אני מאמינה באנשים, במצפה רמון, שזה מבחינתי הדבר הכי חשוב. ואני חושבת שהיינו יכולים לצלוח כל דבר, בגלל ההון האנושי ובגלל אפילו לטוב ולרע. אפילו לטוב ולרע, לראות גם את הטוב וגם את הרע, וגם להבין שביחד אנחנו יכולים לנצח הכל.
אני חושבת שנקרא לפרק הזה ככה, מצפה אהובתנו. אני מרגישה שזה אולי תמצית תמצית הפרק שלנו, זה ההבנה שהמקום מייצר בעצם את החוויה המאוד מאוד מרתקת הזאת שסיפרתם לנו עליה.
ממש.
תודה רבה רבה לכם, ורד ג'רפי ורותי ביטון. ממש לקראת סיום, אני רוצה לשאול אתכם את השאלה שאנחנו שואלים ככה את כל האורחים שלנו. למי תרצו להקדיש את הפרק?
ליעל אדר.
כמובן. כמובן. כי לא הייתה בכלל שאלה בעניין כן. הזה. יעל אדר, יקירתנו. אנחנו באמת שולחים לחיבוק גדול גדול ואוהב, ואנחנו איתך לאורך כל הדרך.
באש ובמים. כל מה שהיא צריכה, באמת.
ואנחנו נמשיך להיות איתך.
ואנחנו מחכים שהיא תחזור, וגם אז נהיה איתה. מה שהיא צריכה.
תודה רבה רבה לכם יקרות. תודה גם לכם תושבי מצפה שמאזינים לנו בפרק הזה, על הרוח החם ורוח ההתנדבות וההכלה והקבלה לעיר שלכם, של 3,900 תושבים מפונים ומתפנים. תודה לכם מאזינות ומאזינים. כל טוב ונשתמע בפרקים הבאים. ההסקט הזה מוקדש באהבה וגעגוע לשלוש נשים יוצאות דופן, נשות חינוך פורצות דרך, אקטיביסטיות, אופטימיות ומעוררות השראה, שזכיתי להכיר. תמר קדם, לבנת קוץ ויסמין זוהר, שנרצחו בשביעי לאוקטובר עם משפחתן. אנא, המשיכו לשמור עלינו מלמעלה. תודה לחגי גלילי העורך ולמכללת קיי על ההפקה.